הפודקסטריות. הפודקאסט שיעודד אותך לעשות פודקאסט. אני שלי סבר, יועצת אסטרטגית ומנטורית למיתוג אישי ועסקי, מלווה ומייעצת לנשים יזמיות ומנהלות מכל תחומי העשייה והתעשייה, ומעודדת יזמות נשית. כמי שמלווה נשים בתהליכי שינוי, הבנתי שפודקאסט הוא כלי מייצר שינוי עוצמתי. את הפודקאסט הזה הקמתי במטרה לקדם את הקול הנשי בעולם הפודקאסטים. להיות נוכחות יותר, להשמיע את קולנו, דעתנו, ללמוד אחת מהשנייה איך אפשר בעזרת פודקאסט לפתח את המיתוג האישי והמקצועי שלנו ולממש את כל מה שפודקאסט יכול לעשות עבורנו. זאתי העונה הראשונה בסדרת הפודקאסטריות. בכל פרק, הערך אישה יוצרת ומגישת פודקאסט במטרה לשתף תובנות, לקבל השראה, ללמוד מהצלחות ומטעויות, לקבל המלצות ובעיקר להקשיב לעוד נשים וסיפורים. אני מזמינה אתכן להשתתף במסע שלי להדהד את קולן של הפודקאסטריות בישראל ולעודד אתכן לעשות פודקאסט, כדי שתוכלו גם אתן לחוות את העוצמה שבשימוש במדיה, לחבק את השינוי שיבוא איתה ולהשמיע בקול רם וברור את הקול הנשי. אתן מוזמנות להצטרף לקהילת הפודקאסטריות בפייסבוק, שם תוכלו לקבל כל מה שאפשר לקבל מקהילת נשים. יש לנו גם עמוד אינסטגרם ואפשר למצוא אותי ברשת, פשוט תגגלו שלי סבר. בפרק הזה הכרתי את עדי כהן, אזרחית העולם, נוודית דיגיטלית, אישה צעירה ומאוד מאוד אמיצה. אם היה צריך להמציא דמות חדשה לנסיכות של דיזני, צריך היה לקרוא לה עדי כהן. עדי היא אישה שהחליטה שמה שיש לה מציאות להציע זה לא מספיק, אז היא יצאה למסע לברוא מציאות חדשה. בלי הגדרות זמן, כמעט בלי חפצים, לבד להרגיש דרך החושים. ועם כל זה היא מצליחה לממש את מה שהיא למדה, וזה להיות ארכיטקטית. אז איך משלבים בין הממד הפיזי למטאפיזי? Let's go out and talk to strangers, בדיוק כמו הפודקאסט שלה. אתן מוזמנות ואתם מוזמנים להזין לשיחה. אז היי, בוקר טוב, נמצאת איתי עדי כהן, נומד ארכיטקט, שאת תצטרכי להסביר לי את המושג הזה תכף, שהפודקאסט שלה נקרא Go Out and Talk to Strangers, שם ממש מלבב ומרגש, שבאמת גורם לי לחשוב, כבר מייצר אצלי תובנות בהקשר פודקאסט. הפודקאסט שלך הוא באנגלית, שזה גם איזושהי תופעה שתכף נדבר עליה, ולא רק שהפודקאסט שלך הוא באנגלית, הוא גם מרחוק, כאילו לקחת את כל האתגרים הכי מפחידים, גם לא לדבר בשפת האם, גם להקליט מרחוק, וגם
כן.
עוד מלא, והפכת את זה לפודקאסט. אז היי עדי.
היי.
ותודה שאת מתארחת בהפודקסטריות.
איזה כיף, איזה כיף להתארח. תודה שלי על ההזמנה.
דברי אליי. קודם כל, מה זה נומד ארכיטקט?
אוקיי, נומד, המקור המילה זה נווד. זאת אומרת, אדם שהוא נומדיק, בעצם אין לו בסיס אם, שזה ככה אני חיה את חיי בשלוש וחצי שנים האחרונות, עד שהגיע אלינו הקורונוש החמודה. וזה בעצם אומר, יש תנועה שנקראת Digital Nomads, אם שמעת עליה, זה בעצם אנשים...
עבדים דיגיטליים.
נכון, עבדים דיגיטליים, זה בעצם אנשים שהעבודה שלהם לא מבוססת מיקום, שבאנגלית נקרא Location Independent Movement, ואז בעצם, אם אני לא חייב להגיע לשום מקום בשביל לעבוד, אז יש לי חופש לבחור איפה אני רוצה לחיות. אז יש ממש קהילות בעולם ענקיות של נוודים שנמצאות בכל מיני יעדים טרופיים, בכל מיני מדינות מגניבות, אנחנו נפגשים, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו עושים בריינסטורמינג אחד לשני, זה די מדהים. ומה שעוד יותר מדהים זה שעכשיו, עם כל הסיטואציה החדשה שנקלענו אליה, הרבה מאוד אנשים בפעם הראשונה בחיים שלהם מגלים את החופש הזה. אז פתאום אנשים שגרים בתל אביב עוברים לצפון, או שאני רואה בקבוצות של הנוודים אנשים ש... בישראל, ואז פתאום אומרים לעצמם, רגע, אני גם ככה עובד מרחוק, אז אני, אשתי ושלושת הילדים רוצים לעבור לשנה לתאילנד.
רגע, אבל את חייבת להסביר לי את הדיסוננס שבין, נוודות דיגיטלית אני מבינה, כי באמת אני לא צריכה לעשות שום דבר שהוא פיזי, מעבר להשתמש במקלדת ומסך.
נכון.
אבל ארכיטקט, זאת אומרת, יש פה את הממד המאוד פיזי של לראות את הדברים קורים, אז איך אפשר להיות ארכיטקטית נוודית?
לגמרי, שאלה מצוינת, ששאלים אותי המון. אז זה התחיל, כמו כל הדברים הטובים, בטעות. אני בעצם...
designed by accident, זאת תנועה.
by coincidence, לגמרי. זה קרה אחרי די הרבה שנים שעבדתי במשרדים בישראל, והחלטתי שאורך החיים הזה לא מתאים לי. בעצם עשיתי איזשהו מהלך שבו מכרתי את כל חפציי, וטסתי בוואן ווי למסע בעולם. ולא כל כך ידעתי לאיפה המסע הזה ייקח אותי. זה התחיל בזה שהיו לי כמה פרויקטים בישראל, שעבדתי עליהם בשיתוף פעולה עם המעסיק הקודם שלי, עם מישהו שהיה מרצה שלי, ועבדנו ככה ביחד. אז אני החלתי לעבוד בחלק שיותר קשור לעיצוב, והם גם טיפלו במה שקורה מול העיריות, הבירוקרטיה והלקוחות. ואני ככה הסתובבתי לי בעולם, בידיעה שאני לא יודעת יותר מה אני רוצה להיות, כי המסלול האדריכלי הקונבנציונלי ממש שחק אותי מאוד מהר, והרגשתי שהיצירתיות שלי לא באה לידי ביטוי, שזה המון המון בירוקרטיה, ופשוט לא רציתי לחיות ככה. ואז...
איפה למדת?
באריאל.
למדת?
למדתי באריאל, למדתי בישראל. עשיתי התמחות, סיימתי, עשיתי את כל המסלול כמו ילדה טובה, ואז גיליתי ש... אני קוראת לזה דיסני סינדרום. מה, זה כל, זה מה שיש בחיים? זה הכל? ככה להמשיך כאילו?
למה דווקא דיסני סינדרום? שתפי אותי.
כי יש איזה תמיד, זה איזשהו משהו שאני מזהה בהרבה דמויות של דיסני, שהן כאילו מתחילות את החיים, ואז יש להם מין שאיפה ליצור חיים יותר מלאים או אחרים, ואז הן יוצאות למסע. למשל, לא יודעת, ביפה והחיה יש את זה, ופוקהונטס, זה איכשהו אצלי בראש מזווה.
מעולה, זה באמת פיצוח מעולה, עוזבות את הגיבורות של דיסני, עוזבות את החיים המשעממים, ובאות...
מצופה עליהן להתחתן עם מישהו או משהו, וכן, צריכות לעשות משהו אחר.
לגמרי. אז הבנת שככה לא?
כן.
ארזת הכל?
יותר נכון, מכרתי הכל. נסעתי ממש ממש קצת. אני ממש דוגלת במינימליזם. הרבה יותר קל לנוע בעולם כשאין הרבה מה לסחוב. והאמת היא שמה כבר אנחנו צריכות? לא כל כך הרבה דברים.
אני לא בטוחה שאת רוצה לפתוח את זה, עם השאלה הזאת מה כבר אנחנו צריכות, כי כשאני בדיוק חשבתי על זה, יש לנו חברים שהם עכשיו משפחה בחופשה, של עמוס וקרמית, הם... בזמן שאנחנו סגורים בבתים, הם מטיילים בכל העולם עם הילדים, ומשתפים אותנו בסרטונים הנורא יפים שלהם ברשת, ומה הטריד אותי השבוע? אמרתי, "Oh my God, איך הם עוברים ממקום למקום עם כל המזוודות?" ואמרתי, "אני חייבת לשאול את קרמית, איך היא עושה את זה?" כי כשאני עוברת ממקום למקום, אני ממש, אני לא יכולה לקחת את הבית על הגב, כי היא שבר לי הגב, ואני לוקחת את כל הבית. אז איך מצמצמים?
לאחרונה אחי הגדול גם יצא לחיי נוודות. אז עשינו ניסוי, בעצם הוא, אמרתי לו שאת כל מה שהוא משתמש בו במשך שבוע, שישים בצד.
אוקיי.
ואז מגלה שזה לא כל כך הרבה דברים. שיש את המכנס ההוא שאת נורא אוהבת, עם הסמלאי שאת נורא אוהבת, ואולי זוג נעליים אחד או שניים, ואז באמת צריך לקבל שם איזו החלטה. אבל אנחנו צריכים הרבה פחות ממה שנדמה לנו, במיוחד שעוקבים אחרי הקיץ. אני 3 שנים אחרונות הייתי בעיקר בקיץ, כי כל פעם שהתקרר פשוט נסעתי למקום אחר חם, אז זה כבר קל יותר.
נכון, זה נכון, לא צריך מעילים ולא צריך סוודרים, אבל אז אין את כל אופנת החורף שאנחנו, שאני באופן אישי אוהבת מאוד.
וגם אין, כן, סטינו קצת.
כן, אז זהו, אז את אומרת, עזבתי הכל, נסעת לכמה זמן?
בלי הגדרת זמן, נסעתי one way. נסעתי one way, ידעתי שאני רוצה להגיע ליפן, שזה היה חלום מאוד ישן שלי. היה חורף ביפן, את יודעת כבר שאני לא חובבת חורף, אז נסעתי, הייתי קצת בהונג קונג, ואז בפיליפינים, ואז הגעתי ליפן, והסתובבתי שם תקופה, ופשוט הרגשתי שזה עוד משהו שלמדתי במסעות, שבתור אדריכלית, בתור אדם יצירתי, יש ערך אדיר ללמוד מקומות דרך הגוף. זאת אומרת, להסתובב במקום וממש להרגיש אותו דרך החושים שלך, שזה ממש מדהים בעיניי. אז הסתובבתי לי ביפן וספגתי את כל היופי שהולך שם, ואז בעצם פגשתי זוג מניו זילנד שבדיוק קנו מלון. נכון, זה נשמע מוזר? כן, ככה זה קרה. והם אמרו לי, וואו, איזה קטע, את ארכיטקטית, בא לך לעזור לנו? כאילו, בואי תעשי לנו ייעוץ. ואני כזה, ממש לא הבנתי למה שהם הצטרכו אותי. זאת אומרת, יש ביפן אדריכלים נפלאים. אבל היה שם משהו ב-culture gap. פשוט משהו בהפרש התרבותי היה גדול מדי. והם היו צריכים מישהו שהוא כמוהם, שהוא מגיע מרקע מערבי, so called, שקצת כזה מין טייפקאסט של אזרחי העולם. הם היו צריכים מישהו כזה שיעזור להם בעצם להגשים את החלום שלהם עם המלון הזה. ובסוף יצא שעזרתי להם לעשות שם שיפוץ ועיצוב פנים, והיה נורא נורא כיף. ואז הבנתי שיש צורך באדריכלית כמוני, שהיא בעצם אזרחית העולם. לפני זה לא יכולתי לדמיין את זה, ואז צעת, עשיתי ניסוי. הייתי בעוד מקום ביפן, היה לי עוד איזה מקרה כזה. הגעתי לתאילנד, הגעתי לאיזה אי, וכתבתי פוסט בפייסבוק, בקבוצה של האי, היי, אני עדי, אני אדריכלית, אני אהיה פה בשבועות הקרובים, אם מישהו צריך משהו, תדברו איתי. ופנו אליי אנשים, ואני הייתי בהלם. למה? הם לא מכירים אותי בכלל, עוד לא היה לי אתר. הם בכלל לא יודעים עליי כלום, הם לא ראו עבודה אחת שלי, והאנשים האלה רוצים לעבוד איתי. שזה
וואו,
די
זה מדהים.
מדהים
מה שאת מתארת, נכון.
ממש.
זה ממש, ואז מה, התחלת לעשות פרויקטים באי?
כן, עשיתי ייעוץ לאיזה שני גרמנים, שקנו שם שטח, ודיברו איתי גם איזושהי מסעדה, בסוף זה לא קרה, אבל קיצר, הבנתי שיש קטע, ואני זוכרת ש... היה פער נורא גדול בין אני המבולבלת שעוזבת את ישראל, מוכרת הכל ונוסעת, ואבא שלי מסתכל עליי מודאג ואומר לי, את זורקת את החיים של הרפח. ממש מודאג, לא ישן בלילה. מה את עושה? יש לך עבודה טובה. את מתכננת את הבית כנסת שלי. לאיפה את הולכת? ואני אומרת לו, אבא, אני לא יודעת, אני פשוט חייבת לנסות. אני בטוחה שיש יותר מזה, יותר מה-9 to 5, יותר מ... שאת לעבוד בשביל להרוויח כסף, בשביל לבזבז אותו על דברים שאנחנו לא צריכות, ואז לחזור ולעבוד שוב. מהמרוץ העכברים הזה היה נראה לי פשוט לא משהו שאני הולכת לעשות עכשיו, 30-40 שנה, סליחה. וחזרתי, אחרי כל ההתנסות הזאת, חזרתי לישראל לחתונה של אחותי, ואני יושבת עם אבא שלי ואומרת לו, תשמע, עליתי על משהו. יש קטע כזה של אנשים שהם אזרחי העולם, והם גרים בכל מיני מקומות, והם צריכים אותי. הם צריכים אותי שאני אעזור להם להגשים את החלומות שלהם. והוא כזה מסתכל עליי, וכאילו נדלק לו כזה משהו בעיניים, והוא אמר לי, אני תומך בך, לכי על זה. ושם כבר דברים התחילו להתגלגל עוד ועוד ועוד ועוד. ואתה
אז
כאילו...
המשכת, אז בעצם המשכת לנדוד בעולם,
כן.
כמה זמן את כבר נודדת?
שלוש וחצי שנים, כן.
ועכשיו את פה?
אני בחיפה. כן, הייתי צריכה...
איך נקלט בקורונה לפה? אני לא מבינה.
אז היה לי תכנון להתעקע בארגנטינה, פגשתי שני חברים מקסימים בברזיל, והבנו, ראינו את הקורונה ככה מתקרבת, מאסיה לאירופה, אמרנו, אוקיי, עוד מעט זה פה, התחילו מקרים ראשונים, אמרנו, כבר ראינו, אנחנו רואים שיהיה לוקדאון. אמרנו, טוב, איפה אנחנו רוצים להתעקע עכשיו כמה חודשים? היינו אופטימיים, חשבנו שזה כמה חודשים. ורצינו להגיע לברילות, שזה מן עיירה והערים בפטגוניה, ערים מושלגים, אגם, אמרנו מושלם, בוא נמצא שם איזה בית, נזכור אותו לכמה חודשים קדימה, וניתקע שם, נעשה יוגה, נבשל, נעבוד מהמחשב, כרגיל, כאילו אין קורונה. ולא הצלחנו. לא הצלחנו. ביטלו את הטיסות הפנימיות. תוך 5 ימים ארגנטינה עברה למצב של לוקדאון מוחלט, ואני יושבת עם אחותי בטלפון ביום שהם החליטו לסגור את השדה הבינלאומי, ואני אומרת לה, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת אם להישאר או לחזור, והיא אמרה לי, עדי, תחזרי, תחזרי, ותוך שעתיים ככה עליתי על מטוס, וזהו, חזרתי לישראל, כי...
ואת כועסת על עצמך על ההחלטה?
האמת שלא, דבר שון, אם כבר להתעקע במקום, אז שיהיה בו הרבה תחינה.
יש לזה משהו.
ואת יודעת, בגלל שהעבודה שלי לא תלוית מיקום, אז זה לא כל כך משנה לי. אז אני שמחה להיות קרובה למשפחה ולחברים.
אז רגע, אז בעצם היום, את עדיין ממשיכה לעסוק בייעוץ אדריכלי, לאנשים שגרים מעבר לים, כמו
שאני. לא רק ייעוץ, ממש עיצוב. יש לי עכשיו נגיד פרויקט בפורטוגל, של בית הערכה לאומנים.
איך עושים פרויקט מרחוק? איך בוחרים חומרים לא וירטואליים
מרחוק? הסוד תמון בשיתופי פעולה.
אוקיי,
אוקיי, אז מה זה לי, אומר? אז נגיד לכל פרויקט, יש לי אדריכל מקומי שעובד איתי, שאני בעצם אחראית יותר על הצד של העיצוב, של פיתוח הקונספט, של יש איזשהו תהליך מאוד ספציפי שאני עושה עם לקוחות שלי, שהוא סוג של מחקר משותף, של, זאת אומרת לא להעתיק את מה שהם היו רוצים, אלא קצת תמיד מביאים לך כזה לוח השראה, ואז אנשים כן. פשוט מעתיקים דברים, זה נראה לי לא הגיוני. אנחנו פשוט עושים איזשהו מחקר של מה... מה נכון להם, מה נכון לפרויקט, ואז אני מוצאת אדריכל מקומי לשתף איתו פעולה, והוא בעצם הנציג שלי שם לוודא שהדברים קורים כמו שאני רוצה.
וואו, זה נשמע לי, בתור מי שבערך פעם בשנה עושה שיפוץ, נשמע לי כמעט בלתי אפשרי לעבוד מרחוק, אבל, אז בואי נדבר אבל על הפודקאסט שלך, כי... הוא בטח. מה שמסקרן אותי ומעניין אותי, אז הפודקאסט שלך נקרא, כמו שאמרנו, Go Out and Talk to Strangers.
נכון.
שהוא בעצם שיחות עם אנשים, ללמוד מהניסיון שלהם, מהתובנות שלהם.
נכון.
למה פודקאסט? למה לצאת החוצה לדבר עם אנשים?
כן, אוקיי, אז זה טוב שעשינו את ההקדמה, כי זה בעצם כבר נותן את הרקע, אז אחד הדברים שקרו במסעות, במפגשים עם אנשים, זה שהרגשתי שאני כל הזמן לומדת. כל הזמן אני לומדת ידע חדש, אני פוגשת אנשים מדהימים, והיה איזה מישהו שפגשתי במסיבה של אוקטובר פסט, ואחרי זה נפגשנו לקפה, הוא יזם, יש לו פרויקטים בלונדון, מדהימים, הוא מביא איזה מיינדסט אחר. ישבתי איתו 3 שעות ודיברנו באיזה בית קפה, סיימנו את השיחה ואמרתי לו, וויליאמס, הלוואי, אמן, שהיה לי את השיחה הזאת מוקלטת, והייתי יכולה לשלוח אותה לעוד חברים, לעוד קולגות שלי, לעוד אנשים, בכלל שרוצים להקים פרויקטים, שילמדו מהניסיון שלך, מנקודת מבט שלך. זאת אומרת לי, בואי נעשה את זה שוב. ואני כמובן מתנגדת, כי אני, אין לי זמן, האנגלית שלי לא מספיק טובה, מי אני שאני אקים פודקאסט? ואז עשיתי את זה בכל זאת.
וואו. כי באמת יש פה באמת שני אתגרים מרכזיים ביצירה של הפודקאסט הזה, אחד באמת השפה, ושתיים המרחוק. אז בואי נדבר באמת על האתגרים האלה.
כן,
איך עושים פודקאסט באנגלית, כשהאנגלית היא לא שפת האם שלך?
בהתחלה רציתי לעשות איזה הערה כזאת באתר שלי, אבל בסוף החלטתי שזה מתנצל ואני לא עושה את זה. רציתי לכתוב... English is not my native language. I hope you find it charming. כמו שלגל גדות יש מבטא, וכולם עפים על זה. מספיק, אז האנגלית שלי לא מושלמת, אבל זה לא העיקר, זה לא עליי, זה על הידע.
זה די מדהים שאת אומרת את זה, כי אני תמיד, כשאני חושבת על המקום הזה, של האוי ואבוי, זה לא שפת האם שלי, וישמעו את המבטא, ואני גם נשואה לאמריקאי, אז בכלל אורס, כי אם הוא פותח את הפה, ואני פותחת את הפה דקה אחריו, זה מאוד, מאוד לא נחמד, לי, אבל תמיד אני חושבת על פנלופי קרוז, זאת אומרת, מצחיק שאמרת, דיברת על גגדות, שבאמת תלתה אתמול סרטון, שהיא מדגימה מילים בעברית,
באמת?
כן, היא תלתה לוונטי פלר, סרטון שמדגים מילים בעברית, סבבה, בלי עין הרע, כל מיני מושגים, מתרגמת אותם לאנגלית, מסבירה על מה אנחנו מדברים.
איזה מתוקה.
אני תמיד חושבת על פנלופי קרוז השחקנית,
כן.
שיש לה מבטא ספרדי, היא ספרדיה, מדברת, יש לה זה, וכמו שאת אומרת, יש לזה המון צ'ארם, וכשאני חושבת עלינו הישראלים, כן. אז תמיד זה... סוג של הלקאה עצמית כזאת של אוי שהמבטא הישראלי הנורא, אז קודם כל, שחתיקה.
תודה.
כל הכבוד שאת מוותרת על ההלקאה העצמית הזאת, ומדברת בשפה עולמית.
תראי, גם לא הייתה אופציה אחרת. זאת אומרת, אני מדברת עם אנשים שהם מכל העולם, הלקוחות שלי עם אזרחים גלובליים. אם אני אעשה פודקאסט בעברית, אף אחד לא יקשיב לזה. אולי... החבר'ה שמחפשים חדשנות ויזמות בארץ, אבל זה פשוט לא הייתה אופציה, זה לא היה על השולחן בכלל. והייתי צריכה לעשות איזו קפיצת אמונה, ולהסכים לעשות טעויות, ולדעת שזה לא יצא מושלם, ושיהיו לי טעויות באנגלית, ושאני אגיד הרבה יותר מדי וואו ואמייזינג, הרבה יותר מדי, שישבתי לערוך את הפרקים, אני פשוט לא יכולתי לשמוע את עצמי בהתחלה, וזה עבר, זה עבר. זה פשוט מתרגלים.
אני חושבת שעד עכשיו בשיחה שלנו, המחשבה המרכזית שעולה לי בהקשר העובדה שכל הנושא של הפודקסטריות סובב סביב נשים והמאפיינים שלנו, את שוברת את כל המוסכמות. את נוודית בעולם שהוא עולם מאוד מאוד פיזי. את נושאת משקל קל, ברמה הטכנית של איסוף בגדים, את מחליטה לעשות פודקאסט באנגלית, למרות שזה לא שפתיים שלך. יכולה להסביר לי את התופעה?
אני לא יודעת, זה פשוט מין התגלגלות של דברים, אני כן מרגישה אמיצה, אני כן מרגישה שזה לא בא לי בקלות, יש חרדה חברתית במקומות חדשים, של איך להכיר אנשים, ויש רגעים קשים ובודדים, אבל יש גם כל כך הרבה רגעים מדהימים, שאתה פשוט יושבת, אתה אומרת לעצמך, אני לא מאמינה שזה החיים שלי. וכל אותם רגעים מתגמלים הגיעו, כשיצאתי מתחום הנוחות שלי. כשעשיתי משהו שהוא קשה לי, שהוא לא נוח, שהוא דורש איזה חריקת שיניים, שם קיבלתי את התגמולים הכי גדולים. למשל, הפודקאסט. אז הפודקאסט, מעבר לזה שזה כלי לשיתוף ידע, ועוד מעט נדבר איך הגעתי לאורחים, כי זה גם מעניין. הוא יצר תהודה מאוד גדולה. אני מקבלת אימיילים והודעות מאנשים מכל העולם, שאומרים לי תודה, איזה כיף ששיתפת. זה עצמה משהו באינטרנט, ואין לך מושג לאיפה הוא יגיע, ומי ישמע אותו. וזה כל כך מספק ומתגמל, וגם כמובן שזה עזר למותג האישי שלי להגיע לעוד אנשים, ופנו אליי בעקבות זה, והזמינו אותי למקומות, וזה די נפלא. האספקט הזה, אבל זה לא הסיבה העיקרית שעשיתי את זה, זה לא היה מהלך שיווקי, זה היה מתנה, זה היה מתנה שלי, אני מרגישה שקיבלתי הרבה ואני רוצה לתת בחזרה, וככה זה נראה.
וואו, איזה תובנות מרגשות. אז בואי נדבר על האורחים.
אוקיי, אז ככה, אז זה הכל קשור ביחד. אז יש משחק שאני עושה, שאני מגיעה למקומות חדשים, ואני לא יודעת מה, כאילו אני צריכה להכיר חברים חדשים, נכון? אז נגיד הגעתי לאיזה, יש לי הרבה פעמים מיטאפים של נוודים, את מגיעה לבד, יש איזה לא יודעת מה, 50-100 איש בבר, ואת שונאת את עצמך, ואת אומרת, יו, אני לא מאמינה שהכנסתי את עצמי לסיטואציה הזאת, אך, מה היה לי רע להישאר בבית. קיצר, את הולכת לבד, את לוקחת איזה כוס יין, בירה, whatever, את לוקחת נשימה עמוקה, ואת הולכת לאנשים, ואת אומרת להם, היי, אני עדי, מי אתם? פשוט להתחיל לדבר. ואז יש איזה סמול טוק, לפעמים זה מעניין, לפעמים זה נוראי, אבל יצא לי להכיר די הרבה אנשים נפלאים ככה, וכאילו כבר בקהילת נוודים של ליסבון, שהייתי שם כמה חודשים, זה כבר, יש לזה שם, זה The Introduction Game, שאתה בא ומציג את עצמך למישהו, וזה כאילו נהיה קטע, שאנשים מספרים אחד לשני שהם בישנים, איך להתגבר על זה ולצאת הלאה. ואז שהייתי צריכה, בעצם אז היה לי את האורח הראשון שהכרתי אותו פיזית, אמרתי, אוקיי, מאיפה אני מביאה עכשיו עוד אורחים? כאילו, את מי מעניין אותי לרעיין? אני גם לא אוהבת מחויבות, אז הפודקאסט שלי הוא נמצא ויש לו עונות, כל עונה זה 10 פרקים, ואני משחררת את זה בבת אחת. כאילו, אני לא רוצה כל שבוע להיות מחויבת
בינץ'.
לפרק. כן.
בינץ' של 10 פרקים, תקשיבו מתי שבא לכם.
לגמרי.
וואי, האמת? סטארט-אפ.
כאילו, לא יודעת מה, כל שבוע עכשיו אני אעשה פרק, או כל שבועיים, לי הרבה יותר טבעי לאסוף את הכל דרך נושא,
ושחרר. רעיון גאוני, חייבת להגיד לה, לא חשבתי על זה קודם, זה חכם נורא, כי באמת אנחנו נורא נורא, לא, תקשיבי, באמת, עשית לי עכשיו איזה כזה,
יש.
נפלו לי מיליון הסימונים.
איזה כיף.
כי... אמרתי לך, הסברתי לך לפני שהתחלנו להקליט, שגם אני נמצאת באיזשהו תהליך של חיפוש של הפורמט. התחלתי להקליט בזום, התחלתי, הייתי ברדיו בכלל, אני מאמינה שעשייה מביאה עשייה, וגם לא אכפת לי, אני חושבת אפילו שיש ערך לשיתוף בהתנסות הזאת. זאת אומרת, זה ממש כמו להיות שותפים לתהליך האישי שלי, גם אם זה אומר שיש טעויות בדרך, ויש, יהיו פדיחות, יהיו הקלטות יותר טובות, פחות טובות, אבל כל הזמן הייתי עסוקה גם אני, בעניין הזה, שפודקאסט זאת מחויבות, לפעם בשבוע, שעה קבועה, שעולה הפרק. וזה המון עבודה, והמון זמן, וצריך נורא להתעסק בזה כל הזמן, ולא חשבתי על בינג', ותראי, הבאתי את הפתרון כעוני, כי אני מקליטה באמת מראש הרבה פרקים, ואמרתי, טוב, עכשיו אני צריך לשחרר אותם פעם בשבוע, אבל אפילו המחשבה שלה לשחרר אותם פעם בשבוע, הכניסה אותי לסטרס, הנה פתרת לי את הבעיה,
בינג',
חברות, מי שמקשיבה, חלקו את הפודקאסט לעונות, ושחררו אותו כל פעם, כל עונה, וזה, ומי שירצה שיאזין בזמנו הפרטי והחופשי.
כן, חשוב לי לציין שחשוב לתת את הבמה לכל אורח. אז אני כן אגיד, אני משחררת 10 פרקים, אבל אז כל שבוע אני עושה ספוטלייט על פרק אחר.
על האורח.
על האורח. אבל זהו, כבר ערכתי, הכל כבר נמצא שם. מי שרוצה לשבת ולהקשיב ברצף, מוזמן. אבל לכל שבוע יהיה את מי שבעצם השבוע נדבר על הפרק שלו, או נשים את זה בסושל שלי. הם סביב 40 דקות, למרות שיש פרקים שהם שעה, שעה ו10, כי פשוט היה מעניין ולא התחשק לי לחתוך שום חלק. אם זה מעניין, הם מקשיבים. כאילו, כן, לגמרי.
מדהים, מדהים. וואי, כל כך התלהבתי מהעניין של של הבינג' ששכחתי בכלל מה אני רוצה לשאול אותך.
דיברנו על ההקלטה מרחוק.
נכון, דיברנו על ההקלטה מרחוק. בעצם את...
זה היה את המשחק.
אז המשחק הזה, שבו אנשים בעצם מסבירים איך הם מתגברים על הביישנות שלהם.
נכון. את פשוט, את ניגשת, מציגה את עצמך למישהו שנראה לך מעניין, ורואה מה יקרה משם. זה כזה קפיצה. קפיצה למים.
מדהים.
אז בקיצור, חיפשתי מאיפה להביא, מאיפה אני מוצאת עוד אנשים מעניינים, כי אין תמיד מסביבי, ומאוד מאוד עניין אותי בזמנו, העונה הראשונה מתעסקת הרבה ב-co-living. שזה בעצם מין מודל מגורים חדש, זה כל מיני אנשים שהחליטו להמציא מחדש איך שגרים ביחד. יש איזה טרנד עולמי כזה, שגם יש קיים בישראל, שבעצם השטח דירה שלך, נגיד לוקחים בניין, כל דירה היא קצת יותר קטנה, אבל יש חללים משותפים, ויש ממש אווירה של קהילה. אז מבשלים ביחד ארוחות ערב, ועושים ערב סרט, ועושים זה, או אם זה פרויקט של משפחות, יש חללים שהילדים משחקים ביחד, זה מקסים. ועניין אותי למצוא את אותם יזמים שהחליטו לאתגר את קופסאות המגורים המיושנות, גם מתוך עניין אישי שלי, פשוט כל מי שעניין אותי, דיברתי איתו. ואז עשיתי להם, אמרתי, אבל אני לא יודעת איך למצוא אותם, אני נחת עליהם משום מקום, וחבר אמר לי, תעשי את המשחק שלך. תעשי את המשחק שלך בלינקדין. אמרתי, אני אף פעם לא יודעת מה לעשות בלינקדין. כאילו, אוקיי, אני נרשמתי, אני שם, מה עושים שם עכשיו? אמר לי, את פשוט מוצאת אנשים, כמו במשחק שלך, שנראים לך מעניינים, ואת מציגה את עצמך, היי, אני עדי, אני חדשה פה, נראה ממש מעניין מה שאתה עושה, אולי איפה אני יכולה ללמוד על זה עוד, ואז היא מתפתחת שיחה, בוא נעשה שיחת וידאו, בוא נכיר, ואם השיחה מעניינת, והפרויקט בקריטריונים שהגדרתי לעצמי, אומרת להם, תרצה להיות עורך בפודקאסט שלי? וככה. ובגלל זה גם השם של הפודקאסט, לדבר עם זרים, לדבר עם אנשים שהם מחוץ למעגל המיידי שלי, לימד אותי כל כך הרבה, וזה גם משהו שאני ממליצה לאדריכלים, שכותבים לי ואומרים לי, וואי, אני נורא נורא רוצה לעשות מה שאת עושה, איך להתחיל? אני לא יודעת, תצא החוצה ותתחיל לדבר עם אנשים. ככה זה עבד.
כן, אז זה... יש לך יכולת מיוחדת, אני חייבת לציין, כי באמת רוב האנשים שאני מכירה, אני יכולה גם להעיד על עצמי, כשאני התחלתי את הפודקאסט שלי, האינסטינקט הראשוני הוא קודם כל להכיר אנשים, להזמין, להתארח בתוכנית אנשים שאני מכירה. זה מייצר נוחות אצלי, זה מייצר נוחות אצלם, זה באמת נוח, אולי גם קצת יותר קל, לאנשים שאני מכירה, יהיה פחות אולי נעים להגיד, טוב, לא בא לי, או כן בא לי. זה באמת מאוד מאוד, זה מצריך הרבה אומץ להרים טלפון, או זה במקרה שלך לא טלפון, לשלוח פינג בלינקדאין לבן אדם שאף פעם לא שמע עלייך, ולהציג את עצמך ולנהל איתו איזושהי שיחה.
אבל העניין הוא שאנשים אוהבים לדבר על עצמם. אנשים, במיוחד אנשים שעושים דברים חדשניים, הם אוהבים לדבר על הפרויקטים שלהם, הם אוהבים, וזה גם לא, היה לי חשוב שהפודקאסט לא יהיה, הנה מסע ההצלחות שלי. תמיד שואלת אותם, מה הייתם עושים אחרת, אם הייתם חוזרים בזמן? אם מישהו עכשיו מתחיל פרויקט, איזה עצות ייתנו לו? כאילו, ממש תחלקו מהדרך, כי יש איזה, יש win-win מאוד גדול בלחלוק ידע. ואנשים אוהבים את זה.
מי הקהל של הפודקאסט? ארכיטקטים? אנשים שמעניין אותם פרויקטים באמת נדלניים, אורבניים? זה הקהל?
לא, אז זה פחות אורבנים, האמת שהרבה מאוד מהלקוחות שלי בכללי הם אנשים שבונים דווקא מחוץ לערים, בונים יותר באזורים טבעיים, אבל הקהל של הפודקאסט זה בעצם כל מי שרוצה לפתוח את הראש לגבי איך אפשר לעשות דברים. אז זה הרבה יזמים, זה כן הרבה יזמים של פרויקטי נדלן, או פרויקטים אפילו חברתיים, כי להרבה מהם יש אספקט של social impact, בגדול, אנשים שמתכננים חללי עבודה משותפים, וכן, גם אדריכלים. יודע, אני חזרתי לביקור בישראל, ודיברתי עם חברים שלי, קולגות על קוליבינג, ואמרו לי, מה זה? אמרו לי, מה זה, מה זה? כאילו, זה בכל מקום, איך אתם לא רואים את זה? זה חברות ענק שקונות נכסים בכל העולם, ומשביחות אותם להיות חללים כאלה. זה כאילו העתיד של מגורים, קהילות.
מה עשתה הקורונה לקוליבינג, אבל?
אני חשבתי, שבאמת, עכשיו האמת בדיוק סיימתי להקליט את העונה השנייה, ואחד האנשים שאני מראיינת שם, זה המנכ״ל העולמי של ארגון קוליב. אז אני חשבתי אני ממש חשבתי שזה ישפיע, כי ראיתי שאנשים פחות ופחות רוצים לחלוק חפצים, מרחבים, מתוך פחד. מה שקרה בפועל זה שרשימות ההמתנה התארכו לפרויקטים. אני חלק מפורום גלובלי של קוליב, שאנחנו נפגשים מדי פעם אונליין בימי רביעי, וזה פשוט מדהים לראות איך הפרויקטים האלה משגשגים עכשיו, כי אנשים אומרים, אם אני נעול בבית, אני מעדיף להיות נעול בבניין שלי, עם קהילה של אנשים שאני חולק איתם משהו במשותף, מאשר לבד, לבד, כאילו זה הגביר את הבדידות, הקורונה.
ממש, מאוד, מאוד הגביר את הבדידות, בהקשר הזה שאת מדברת על קהילות, אני ככה, תובנה מרכזית שיש לי מהשיחה איתך, זה דווקא כשאת התחלת להגיד, אני עזבתי הכל, מכרתי את כל הדברים שלי, לקחתי תיק קטן ועזבתי, הפחד שלי ישר קפץ, ואמרתי, אומייגאד, איך עושים את זה לבד? אני לא רגילה להיות לבד, אף פעם לא הייתי לבד, ואז מיד אמרת, יש קהילה של נוודים, ויש קהילה של קו-ליבינג, בעצם בכל מקום כזה, כן, דבר ראשון, התחברת לקהילה של דומים לך,
כן.
בודדים, זאת אומרת, בעצם לא היית בודדה, זה לא שאת מגיעה לאיזה עיר זרה, ואת לבד עם עצמך, אלא את מחפשת את האנשים שדומים
זה לך. זה גם קורה, אבל זה לגמרי, אחרי כמה חודשים בודדים, הבנתי את הטריק, זאת אומרת, הבנתי שאני צריכה ללכת למקומות, שיש שם עוד נוודים, או במקומות שיש שם קהילה גדולה של אקספאטס, של זרים שהחליטו לגור שם, ואז יש אנשים שהם לא תיירים שבאים לעשות וי על האטרקציות וממשיכים ליד הבא, ולא רק מקומיים שזה מקסים, אבל אחרי כמה שבועות זה כזה קצת יותר קשה לתקשר, לאנשים שהם כמוני, שאפשר ליצור חוויות משותפות ביחד, ואז באמת העניין של הקהילה והכל היו, כמו שאמרת.
וככה סתם מסקרנות, כשאת מגיעה למקום חדש, כמה זמן את נשארת שם בדרך כלל עד שאת אומרת, אוקיי, I've had enough, בוא נתקדם ליעד הבא?
זה משתנה. אני משתדלת להיות לפחות חודש, כי אני מאוד מאוד אוהבת להיות, אני כאילו מנסה לחיות כמקומית. אז הרבה פעמים אני אקח, עוד טריק שלמדתי, זה נגיד במקום לקחת דירה לבד, לקחת חדר בדירה עם מקומיים, ואז יש לי כבר חברים, והם מראים לי איפה הכי כיף ללכת לשוק, ואנחנו יוצאים לבירה בערב, והולכים למוזיקה, וכל הדברים האלה שלא קיימים כרגע בעולם הקורונה. אבל אני משתדלת להיות לפחות חודש, להכיר את השכנים, ללכת לאותו בית קפה, ממש כזה להכיר את המקום, ואז כמה זמן אני נשארת? זה תלוי. נגיד ביפן נשארתי את המקסימום של הוויזה, שזה 3 חודשים, והייתי יכולה להישאר עוד. לא רציתי לעזוב, היה לי נהדר. זה משתנה. בין חודשיים לחצי שנה, תלוי איפה.
וואו, ואני חייבת עוד שאלה שממש, שאני כועסת על עצמי שאני אשאל אותה, אבל... אז אני מתנצלת, ועדיין אני אשאל.
מה
עם הביטחון האישי? שלך כאישה, במרחב ציבורי שאת לא מכירה, להגיע למקום חדש, כל הסכנות העורבות לאישה צעירה, נאה ומתוקה?
זה גם מחקר. נגיד, גרתי חודש בריו, בברזיל, שריו נחשבת לא בטוחה. זאת אומרת, בריו את לא מסתובבת עם הטלפון ביד. מחביאה אותו בתוך זה של החזייה. כאילו אין לי כלום בידיים. זה גם מחקר של, אני מתייעצת עם מטיילות אחרות, איפה לגור, איזה אזורים נחשבים בטוחים, וגם פשוט לפנק את עצמך, נגיד בריו, אחרי שעות החשיכה, לא הייתי הולכת ברגל לשום מקום, רק מוניות, גם אם זה שני רחובות הצידה. אובר, $2-3, ואני מגיעה מדלת לדלת, וגם נהוג שם, שהנהג מחכה ורואה שאת אשכרה נכנסת לתוך הבניין. אז וואו. זה פשוט הרבה מודעות. מצחיק להגיד, אני הסתובבתי הרבה זמן, ואז חזרתי לישראל לביקור, ושכרתי דירה בתל אביב, ושם דווקא פרצו לי לתוך הבית וגנבו לי את המחשב.
יאו.
אז זה כנראה עניין, כן, זה מזל. אז,
אני לא סתם שאלתי, כי אנחנו לאחרונה פשוט חווים פה תופעות איומות ונוראות של חוסר ביטחון אישי.
נכון.
בקשר של נשים, ולא סתם שאלתי כן, את זה, כן. אבל אני שמחה לגלות שזה לא עוצר אותך, ולא מונע ממך לעשות את מה שאת אוהבת.
טוב, במקרה הכי גרוע קונים פפר ספרי, ושמים הבת של אל תתעסק איתי, פשוט כזה.
אז תוכניות לעתיד?
אוי, איזה תוכניות היו לי. את לא מבינה בכלל. היו כנסים בקיץ, הרצאות, איזה יזם שאני מכירה, קנה כפר באיטליה, ורוצה להקים איזה קהילה גלובלית של אנשי עסקים עצמאיים, שאת קונה מניה בחברה, ויש לך בכל רגע נתון דירה באחד מ-20 המיקומים שלנו בעולם, ואני הייתי אמורה להיות האדריכלית של זה. זה כרגע בהולד.
וואו.
המון המון תוכניות השתנו, התוכנית שלי כרגע היא שלא תהיה לי תוכנית. זאת אומרת, אני עושה עדיין את מה שאני עושה, אני עובדת על הפרויקטים שלי, אני עוד מעט משיקה גם אתר חדש, וגם את העונה השנייה של הפודקאסט, וחברה הכניסה לי לראש מחשבה של לכתוב ספר, על סגנון העיצובי ושיטת העיצוב שלי, אני חושבת שאני אלך על זה, זאת אומרת, אף פעם לא משעמם לי, יש לי 20,000 רעיונות בכל רגע נתון, וזה לא כל כך משנה איפה אני נמצאת, כאילו... אני יכולה לעשות את זה מכל מקום, אז כרגע אני פשוט לא מחליטה כלום.
שזה, אני חושבת, אולי התובנה הכי חשובה ומרכזית מהפרק הזה, שזה לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אפשר לעשות הכל.
נכון.
כי כולנו כאן, לאור התקופה האחרונה, נמצאים בתחושה שאנחנו כלואים.
נכון.
ולא יכולים לעשות כלום. אז
אפשר לעשות הרבה. ויותר מזה אני אגיד לך, אפילו בזכות הקורונה, יצא לי להשתתף בדברים שלא חשבתי שיצא לי, למשל היה איזה כנס בפינלנד, שכבר איזה שנה רציתי להגיע אליו ולא יצא לי. פתאום הוא היה אונליין. אני יכולה להשתתף בכנסים בפינלנד, מהדירה שלי בחיפה. אנחנו עכשיו מדברות בזום, זאת אומרת זה פותח הרבה נכון. מאוד אפשרויות לתקשורת, שהיא אמנם לא תמיד איכותית כמו תקשורת אחד על אחד במציאות, אבל היא לא רעה בכלל בהרבה מובנים אחרים.
כן, אני מסכימה איתך שזה תחליף סבבי, מהחוויה שלי עד כה, אין לי ספק שאם הייתי פוגשת אותך לקפה, אחת על אחת, אז החיבור הרגשי שלנו היה הרבה יותר חזק מאשר כאן ועכשיו, שבא לי כל הזמן לחבק אותך, בסך.
איזה מתוקה.
כזאת מהממת, שאין לי אלא להצטער על זה, שאנחנו נפגשות רק בווירטואל, ואני ממש ממש מחכה ליום שבו, אוכל בשמחה ובססון לוותר על הזום, לוותר על הזנקאסטר, ופשוט לדבר
כן.
אחת מול השנייה. Mm-hmm. אז באווירה אופטימית זו, לחיים אופליין.
במהרה.
עדי, אני רוצה להגיד לך, תודה רבה, למדתי ממך המון, זה היה מרתק, ולגמרי הלוואי, אני מאחלת לי שיהיה לי קמצוץ קטן מהאומץ שיש לך. את באמת אישה מאוד אמיצה.
אני בטוחה שכבר יש לך. הנה, תראי, את מקליטה פודקאסט. זה מעיד משהו, קפצת למים. ותודה, היה לי מאוד נעים לדבר איתך.
גם לי. אני סקרנת אותי מאוד לגבי הפרויקטים, אני מבטיחה שאני אעקוב אחרייך. אני מאוד חובבת עיצוב שכמותי. אז
מהמם, בשמחה.
אז ניפגש עוד בעולם הווירטואלי עוד בטוח. תודה רבה רבה.
בשמחה.
להתראות. תודה לכן שהייתן איתי. אתן מוזמנות להצטרף לקהילת הפודקסטריות בפייסבוק, לעקוב אחרינו באינסטגרם, אותי, שלי סבר, תוכלו למצוא בחיפוש פשוט בגוגל. להתראות בפרק הבא של הפודקסטריות. של הפודקסטריות.